כ"ה במר חשוון, שנת תשס"ו, ספר נצח ישראל, בפרק כ"ד. במהדורה המצויה זה בעמוד קכ"א. פרק כ"ד, נצח ישראל. כן. כן, בעצם פרק כ"ד הוא הרחבה של מה שנאמר בפרק א'. מה? לא, כלומר, יש עיקר... מה, חלק מהאנשים לא היו? טוב. אבל הם בטח ששמעו את הקלטות, זה הכל כדי להשלים את החומר. על כל פנים, יש עיקרון שהמהר"ל דיבר עליו בפרק א', שחוזר על עצמו בפרק כ"ד. העיקרון של פרק א' הוא שהגלות היא בעצמה הראיה לגאולה. כן? כלומר שיש קשר מהותי בין שני הדברים. כשהיסוד למשל, עצם זה שלמשל אדם חווה את עצמו כגולה. כשאדם אומר שהוא גולה, זה סימן שהוא ישוב. או שיחדל המצב הזה, ואז הוא יתבולל. ברור? נכון, נכון. אבל אם אנחנו רואים, אבל מה שאני רוצה להגיד, קיום מתמיד ולא נורמלי, זה דבר לא נורמלי. זאת אומרת, קיום לא נורמלי מתמיד, אין דבר כזה. קיום לא נורמלי מתמיד, אין דבר כזה. או שיש שיבה, כלומר, תמיד נרמול. זאת אומרת, בסופו של דבר, השאיפה הכללית של המציאות היא הנרמול. יש מצבים לא נורמליים. זה לא מעוברת. זה עברית. נרמול, לנרמל, או בעברית, או בלועזית, נורמליזציה. כן? אבל בעברית אומרים נרמול. תסתכלו במילון, זה המילה הזאת כתובה. אני לא אשם שאתם לא יודעים עברית. זה לא, זה לא אולפן פה. עכשיו, תסתכל במילון אבן שושן ותמצא. בסדר? עכשיו, אני אמרתי, שוב, אני לא אשם בזה שאני לא יכול כל הזמן להסביר לכם בעברית קטן מילים פשוטות בעברית. עכשיו, אם כן, כל מצב לא נורמלי שואף לנרמול. עכשיו, יש שני אופנים. הברור שהרי להיות גולה זה מחוץ לנורמה. אז יש שתי אפשרויות, או שאני שב אל מקומי, או שאני מתבולל. אבל ההתמדה הזו של חוויית הגלות באומה הישראלית, זה ראיה לכך שבסופו של דבר ניגאל. זה פחות או יותר העיקרון שיש בפרק א' של המהר"ל, ופה הוא מתרחב בפרק כ"ד. כן.
אבל בכל זאת, אנחנו מסתכלים אחורה כל הזמן, אנחנו מבחינת המציאות זה גלות אחרי גלות אחרי גלות.
מה אתה מתכוון לומר? שמאז בריאת העולם.
כן.
כן, גם בריאת העולם היא גלות. זה סימן שזה צריך להיגמר. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו חווים את מציאות העולם כגלות, זה סימן שיש קץ למצב הזה של העולם. אלא אם כן, יש שינוי של פנים אל פנים, של יום השמיני וכדומה. כן? טוב. אז הווה, אחרי כל ההקדמה התיאורטית הזאת, ניגש אל הטקסט. תיאורטית. תיאורטית ותיאולוגית זה שני דברים שונים לגמרי. מן המבואר, כי גלות ישראל וחורבן בית קודשנו ותפארתנו הוא שינוי בסדר העולם. וידוע כי הדבר שהוא יוצא מסדר העולם והוא בשינוי, אין קיום לו רק לפי שעה. כי אי אפשר שהוא יוצא מן הסדר ויש לו קיום, שאם כן, יהיה דבר היוצא מן הסדר מסודר, מאחר שהוא קיים, כמו הדבר שהוא מסודר. כן. הקורדים, מה יש לקורדים? יש להם ארץ, קורדיסטן, נכון. זה קיים, אתה אומר כמדינה, כלומר איך זה, איך יכול להיות, משהו שיש עמים משועבדים.
כל הספרים,
כן, בכל ההיסטוריה. אתה שואל, איך יכול להיות שמהלך ההיסטוריה, אנחנו רואים יש עמים משועבדים. והתוצאה הייתה, תמיד אחרי מאות שנים, או שמתמזגו בעם המשעבד והכובש, או שהם חזרו לעצמאותם. נכון? יש מין חוק כזה בהיסטוריה. מה? טוב, זה דבר שאנחנו יכולים לראות בכל מקום. כלומר, אתה לא תראה לעולם התמדה, מה?
כמה שנים אין לקורדים
מדינה? מאז ומתמיד. מאז שיש קורדים. אין להם מדינה. לא. הם שואפים כל הזמן לזה שתהיה להם מדינה. אז שתי אפשרויות. או שתהיה להם, או שהם יתמזגו במרחב הכובש אותם. נכון? כן. כן, בכל מקרה, אבל בכל מקרה הוא מפסיק להיות גולה. כלומר, להיות גולה באופן מתמיד זה דבר לא נורמלי. זה רעיון עצום. תראה, כל הדברים הכי עמוקים שאנחנו אומרים הם הכי פשוטים. זה היה פשוט.
אבל זה נכון
לא רק לזה. זה נכון לגבי כל דבר. נכון. נכון. אם אתה לוקח, אני יודע, מים, ואתה שם אותם באוויר, סופם ליפול. לא ביקשנו מן הרעיון הזה להיות מסובך להבנה. כן. בוודאי, מי שאומר שהוא גרמני בן דת משה או ישראלי, כן, זה בעצם סימן שהוא הפך להיות גרמני. במונחים מקראיים, המחשבה הזאת, זה נקרא לעבוד עבודה זרה. כלומר, הרעיון, בזמן התנ"ך, שאדם יאמר שהוא שייך לאומה אחרת, זה סימן שהוא עובד אלוהים אחרים. אבל כל כך התשתש הדבר הזה, שיכול היה היהודי לחשוב שהוא שייך לאומה אחרת, ואפל תכן בין אותה דת. זה מין יצירת קלעים כזאת. כן. למה עשינו את זה אגב? כי הגויים רצו לתת לנו שוויון זכויות. ואמרו, התנאי הוא שאתם מבטרים על זהותכם הלאומית. כן? שהיהדות הופכת להיות עניין דתי, דהיינו פרטי, אבל מהבחינה הלאומית אזרחית, אתם שייכים למדינות שנותנות לכם את שוויון הזכויות. העסקה הייתה מפתה. אז היהודים בהתחלה שיקרו, אמרו בסדר, אנחנו מסכימים. ועם הזמן, היהודים גם התחילו להאמין לשקר של עצמם. בסדר? אי אפשר היה להגיד לנפוליאון בונפרטה, כשהוא נתן שוויון זכויות ליהודים, אפשר היה להגיד לו, תשמע, בסדר, רק את תשח. תשח. רק עד תשח. אי אפשר היה להגיד לו דבר כזה. כן? אז אמרנו, בסדר, מסכימים. אז זה השקר. אז השקר הזה התחלנו להאמין. כן.
אז מה
ההבדל
בין השקר הזה למה שקורה היום,
אנחנו שייכים כחלק מהמדינה מצד אחד, ומצד שני המדינה לכאורה עושה דברים שהם בגלל כל מיני דברים. אז אם אנחנו מצטרפים לכל הסיפור הזה, אז לכאורה יש בזה שהוא צד דומה. יש הבדל עצום בין שני הדוגמאות. היום אנחנו לא מצטרפים למדינה. אנחנו המדינה. תבין, כל הוויכוח שהתפתח בחודשים האחרונים, האם צריך להצטרף אל המדינה או להתנתק מהמדינה? הוא ויכוח שבנוי על הנחת יסוד מוטעת, שהמדינה עומדת מצד אחד ואני בצד אחר. ולכן השאלה אם אני מצטרף אליה או מתנתק ממנה. כמו כל דבר, זה תמיד יהיה תלוי בכדאיות, ברור? אבל פה המדינה זה אני.
הוא נמצא כבר, הוא
וההורים
שלו, וההורים של ההורים שלו נמצאים בגרמניה.
זה משהו אחר לגמרי.
500 שנה.
הוא
אומר, אדוני, אתה כבר נמצא פה.
מאז הגלות, מאז שהחל הגלות ישראל בין העמים, תמיד היה מקובל שהיהודים הם בני העם היהודי, הנתונים תחת חסות מושל פלוני. למשל, היהודים בצרפת, עד המהפכה הצרפתית, היו בני האומה היהודית בחסות מלך צרפת. מעולם לא נחשבו לצרפתים. ברור? כמו כן גם בגרמניה ובכל המקומות שהיו בהם יהודים. ידעו שזאת אומה בגלות. האמנציפציה עשתה מהפכה ממש מנטלית מהקצה לקצה, מהפכה קופרניקאית, שבה נאמר ליהודים, אתם חדלים להתקיים כאומה. כלומר, אפשר להגיד שיחד עם האמנציפציה החלה הגלות. רק אז התחילה הגלות. הגלות במובן המוחלט, האמיתי של המילה. כן.
איך אפשר לדבר על זהות לאומית?
לא צריך לפתח, היא קיימת.
אבל למה זה מתבטא? הרי הזהות לאומית...
למשל, אם יש לך, אני יודע, קבוצה של וייטנאמים שברחו מווייטנאם, כמו שקרה בספינות, והם נקלטו במדינות שונות. אז שתי אפשרויות, או שהם מקבלים את האזרחות של המדינות שאליהם הם בורחים, או שאומרים, לא, אנחנו נשארים וייטנאמים בציפייה לשוב אי פעם לווייטנאם, כשהשלטון הקומוניסטי יתחלף. בסדר? אז יש שני דברים שונים. מי שמפתח את התקווה לשוב, אז הוא בעצם לא נהיה אמריקאי או רוסי או משהו כזה. כן? הוא נשאר בייחוד שלו. רק שהמדינה המארחת היא מדינת חסד. היא עושה איתו חסד, אנחנו מוכנים בינתיים לקלוט אותך.
אבל כן? אז מה, זה שהיהודים בגלות...
אז הגויים עשו איתנו חסד בגלות.
כן. לא, אני מנסה להבין מה החטא כביכול שהיה ביהודים שהיו בגלות, בזה שאיבדו או ויתחו על הזהות הלאומית שלהם. הרי אני חושב שאי אפשר לפתר זהות לאומית בגלות.
אני מסביר לך, במשך 1,800 שנה היהודים פיתחו זהות לאומית בגלות, ורק כאשר הגיעה האמנציפציה, הם הפסיקו את זה. זאת אומרת, זה היה בהחלט אפשרי. אתה שואל, איך אפשר? זה היה בהחלט אפשרי, זאת הייתה המציאות, זאת הייתה העובדה.
כי הם חיו בצד.
נכון, הם חיו בגטו. זאת אומרת, הגטו לא היה דבר כפוי על היהודים, אלא היה דבר רצוני מצד היהודים. היהודים רצו בכך. הם לא רצו רדיפות. אבל ההיפרדות, זה רעיון שהתחיל כבר אצל יוסף הצדיק. הוא אומר, בעבור תשבו בארץ גושן. כי תועבת מצרים כל רועי צאן. זאת אומרת, אתם תהיו במצרים בלי להיות במצרים.
זה השכונה החרדית הראשונה.
משהו כזה. כלומר, השכונה החרדית, הדגם הזה, הוא הדגם הנכון של העם היהודי בגלות. כן, בבקשה. הגטו זאת ההחלטה של היהודים שביקשו מהגויים לתת להם שכונות. היסטורית זה כך היה. כן? מה?
רואים את זה ככה, רואים את זה בשנת 600 ו-700 נגיד בצורך הדוגמה. זה היה החלטה של הוותיקן לחייב את כל המדינות באירופה.
מתי זה תומר?
הפחדה.
באיזה שנה?
ב-700-800, התקופה שהתחילה ההשפעה של הוותיקן בכל מדינות אירופה, בפוליטיקה. ואז אמרו שאסור ליהודים שהם עבדים...
מה זה הוותיקן? הוותיקן עוד לא היה קיים, לא הייתה מדינת ותיקן. מדינת ותיקן היא בת 100 שנה.
לא מדינה, הכנסייה.
הכנסייה,
נו. הכנסייה הגדולה,
אז
התחילה להתערב בפוליטיקה האירופאית.
נכון.
אז אמרו שאסור ליהודים שהם עבדים נוצחים ו... וקבעו שיהיה הפחדה בין היהודים לנוצרים, אפילו בשכונות, והתחילו רחובות יהודים וכל זה. אז זה לא אחת היהודים. בהתחלה היהודים היו להם עבדים נוצחים, היו עובדים נוצחים, והיו מעורבים אפילו בשכונות.
נכון.
שיצא טוב בסוף ליהודים, כשמסתכלים על זה עכשיו, נכון, אבל זה לא אחת היהודית.
תלוי באיזה שלב. זאת אומרת, אתה צודק. אתה בהחלט צודק שהייתה חקיקה כזאת, החל בערך מהתקופה הקרולינגית, בערך. כן. זה נכון. ושלפני כן היהודים היו מעורבים יותר בכל תחומי החיים. יחד עם זאת, היהודים גם שמרו על עצמם. זאת אומרת, היה נוח ליהודים לחיות בין יהודים. גם אז, זאת אומרת. זה נכון שאחר כך היה מיסוד של הדבר הזה. אבל זה היה ברור שיהודי העדיף לחיות עם יהודים, כי הוא היה בעל הכרה שהוא לא שייך לעם שבו הוא חי. אתה מבין מה שאני אומר? כן. זה לא קשה.
זה מה נהיה בעיה?
כן, אתה מדבר על שם מאוחר. מה שהוא מדבר זה משהו אחר. הוא מדבר בתקופה הראשונה, תקופה המרובינגית, שאז באמת היהודים היו ממש מעורבים בחיים החברתיים והלאומיים, אבל גם אז האנטישמיות הכנסייתית הייתה קיימת. זאת אומרת, זה נכון שהכנסייה לא התערבה בפוליטיקה, אבל היא התערבה בדת. והדת לא נתנה ליהודים להשפיע יותר מדי. על כל ההחלטות האלה היו בגלל שהיהודים היו חזקים. כן? כלומר, הייתה תקופה באירופה, בתקופה שאתה מדבר עליה, שנת 600, 700 וכו', שהיהודים היו עלולים לנצח את הנצרות. הייתה סכנה כזאת ממשית. כן, אנחנו לא מתארים לעצמנו מה היה. לא, לא, מבחינת ההשפעה הרוחנית. ההשפעה הרוחנית הייתה כזאת, שהיה בהחלט מקום למחשבה שהיהדות תחליף את הנצרות. זה דבר שקשה לנו לחשוב, זה בראשית ימי הביניים, אבל היה דבר כזה, כן.
האם המציאות לא יותר חזקה מהנבואה, במידה מסוימת, שמה שאנחנו רואים, יש עמים של נבדים, יש למשל צוענים, יש בדים, זה ההוויה שלהם. ישראל גם כן יש להם את זה באיזשהו, אולי אפילו בגנים, בגנים. למה שאנחנו נגיד שזה יהיה אחרת? אני לא
מצליח
לתפוס
את זה. זאת המציאות, ככה אנחנו רואים את המציאות. המציאות היא מה? לא הבנתי. של גלות מתמדת, של נבדות. נבדות זה לא גלות. סליחה, נבדות זה לא גלות. יש אורח חיים של נבדים. הצוענים למשל הם נבדים. כן? ויכול להיות קיום כזה. אבל כשהיהודי הוא לא רק נודד, היהודי הוא גם גולה. זאת אומרת, ההכרה שלו את עצמו כגולה, כמי שאיננו במקומו, זה דבר לא נורמלי. נכון? לא תמצא עם אחר בצורה כזאת.
הוא מוכיר בזה שהוא לא נמצא במקומו.
כן. הוא בכל שנה בתשעה באב הוא בוכה על זה שהוא רוצה לחזור. וכל כך הוא מספר. כן. טוב. עכשיו בואו נחזור פה לדברי המהר"ל. אני שוב חוזר מהתחלה, מן המבואר גלות ישראל וחורבן בית קודשנו ותפארתנו הוא שינוי בסדר העולם, וידוע כי הדבר שיוצא מסדר העולם והוא בשינוי אין קיום לא רק לפי שעה, כי אי אפשר שהוא יוצא מן הסדר ויש לו קיום, שאם כן יהיה דבר היוצא מן הסדר מסודר, מאחר שהוא קיים כמו הדבר שהוא מסודר. שימו לב אגב שיש אצל המהר"ל שני ביטויים הופכיים שלא תמיד שמים לב להבדל ביניהם. הסדר והטבע. גם הטבע יש לו רצון לבטל את השונה. אבל הוא כאילו אפשר לומר מיישר מלמטה. בעוד שהסדר, מה שאמר על מכנה סדר, זה סדר ערכי כולל. שהוא מבטל את השונה מלמעלה. כן, יש הסדר של הסדר ויש הסדר של הטבע. ויש תחרות בין הסדר לבין הטבע. כן, כדאי פעם אולי לעשות ניתוח כולל בכל המהר"ל, לראות את המאבק הזה. מה?
איפה אין את ההבדל הזה? הסדר של הטבע והסדר של
הלמעלה. הנה, מסביר, למשל, בית המקדש. לפי הסדר הוא צריך להיות קיים, נכון? איו?
רוב הזמן הוא לא יהיה קיים.
המהר"ל אומר שבית המקדש לפי הסדר צריך להיות קיים. זה מה שקראנו עכשיו פעמיים, נכון? נכון שזה מה שקראנו? בפרק ב' המהר"ל אומר את ההפך הגמור, הוא אומר שהטבע מבטל את בית המקדש. כי בית המקדש הוא נבדל, והטבע איננו מקבל את הנבדל, לכן הוא מבטל את המקדש.
נבדל פירושו פחות זמן?
לא, נבדל הכוונה רוחני, על טבעי. אז הטבע מתנגד לנבדל, ולכן המקדש בטל. אז יש פה סתירה, שמצד אחד אומר לך שלפי הטבע בית המקדש צריך להיות חרב, ולפי הסדר הוא אומר הוא צריך להיות קיים. מזה אני מסיק, מסקנה פשוטה, שיש אצל המהר"ל שני מושגים, הסדר והטבע. פשוט מאוד.
עכשיו, מה זה בין למעלה למטה?
זאת אומרת, הסדר זה סדר ערכי, כלומר יש פה כוונה מוסרית כוללת, שהיא הכוונה הפנימית של הבריאה, ויש התפקוד העצמי של הבריאה, שהוא איננו תפקוד מוסרי, כי אם תפקוד סתמי, חוקי. עד כאן מובן? יופי. ומפני, עכשיו אני חוזר לדברים. ומפני כי לפי סדר המציאות. ראוי ש... מה? אז זה בדיוק הבעיה. לכאורה, יש פה דואליות. אז כל העבודה המונותאיסטית זה לאחד. אבל האיחוד איננו דבר שהוא נתון מראש. זה דבר שמתפתח. ומפני כי לפי סדר המציאות ראוי שיהיה כל דבר עומד במקומו אשר סידר לו השם יתברך, ומכל שכן האומה הישראלית שהיא אומה יחידה שאין לה דיבוק וחיבור כלל אל האומות מצד עצמה, שאין ראויה שתהיה עומדת בתוכם. כלומר, זה עוד יותר מוזר שיהודים יהיו בן גויים. זה דבר שהוא פשוט נגד כל היגיון. לכך נחשב עמידת ישראל בין האומות שלא כתבע. וכל הדברים בעולם שאינם עומדים במקום הטבעי להם, והם יוצאים מן המקום המיוחד לכל אחד, הוא שינוי. ודבר זה הוא הפסד נחשב. כי המקום הוא קיום אל אשר הוא מקום אליו, כאשר מיד עליו מילת מקום שהוא לשון קיום. מקום מלשון מקיים. והיציאה מן המקום שהוא קיומו, הוא איבוד אל אשר הוא מקום אליו. וכבר בארנו זה בפרק ראשון. מה שהוא מכנה פה בשם ההקדמה. עד כאן ברור? הוא אומר שדבר שיוצא מן הסדר דומה לדבר שיוצא מן הטבע. נגיד, לפי הפיזיקה הישנה, אמרו, האפר צריך להיות למטה והאש צריכה להיות למעלה. לכן אם אתה שם אפר למעלה הוא נופל, ואם אתה מדליק אש למטה היא עולה. מובן? כי כל דבר שואף אל מקומו הטבעי. כל דבר שאתה מוציא אותו מטבעו, חוזר אל טבעו. לכן, הוא אומר, דבר שיוצא מן הסדר, אף הוא שווה לסדר, כמו שדבר שיוצא מן הטבע, שווה לטבע. זה מה שהוא אומר, דבר פשוט. עכשיו, מאחר שלפי הסדר, עם ישראל ראוי שיהיה במקומו, מקומו דיינו ארץ ישראל, והוא שונה באופן מהותי מאוד מהאומות, ואין לו צירוף אל האומות, אין לו קישור עם האומות, הוא משהו אחר, לכן, התמדת מציאותו מחוץ לארץ ישראל ובין הגויים, זה דבר לא טבעי. נחשב כדבר לא טבעי, ולכן זה דבר שעתיד להתבטל. עד כאן פשוט, פשוט מאוד. אגב, יש גוי אחר, יש יהודי, סליחה, דברית, יש יהודי שחי בזמנו של המהר"ל, שאמר את אותו דבר מכיוון אחר לגמרי. הכוונה לאפיקורוס ברוך ספינוזה. ברוך ספינוזה היה יהודי שונא ישראל, כידוע. כן? הוא שונא את היהודים, הוא שונא את הרבנים במיוחד, באמסטרדם. כן? הוא... יש לו הרבה על הבטן, יש לו בטן מלאה נגד הרבנים. עכשיו, מה שמעניין בספרו הנורא, מאמר תיאולוגי מדיני, יש לו פרק שלם שבו הוא שופך כל הרעל האנטישמי שלו, הרבה דברים אנטישמיים, ובסוף הוא כותב, אבל היהודים כל כך שבויים באמונות התפילות שלהם, וברית המילה כל כך מבדילה אותם לעולמים משאר האומות, שלא אתפלא אם עוד ישוב האלוה לרצות בהם וישיבם לארצם וישכון בהם כי מקדם.
זה לא בציניות?
הוא אומר את זה חצי בציניות, חצי בבחינת ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. זאת אומרת, יש משהו שפורץ, זאת אומרת, אפילו הוא אומר, בעצם יש ציונות ספינוזיסטית. כן? הציונות שלו היא המצב הוא כל כך לא נורמלי שהוא עשוי להתבטל. כן, בבקשה. כן. נכון. בפיזיקה הישנה היה רעיון של המקום הטבעי. בפיזיקה החדשה יש במקום זה גרביטציה. כלומר, זה שהאדמה נופלת, זה לא בגלל שזה טבעה להיות באמצע, אלא בגלל שיש כוחות משיכה. ובאותה מידה שרגב אדמה נמשך למטה, גם אותו רגב מושך את כדור הארץ אליו. רק שאתה לא מרגיש את זה, בגלל שהמסה של כדור הארץ היא גדולה מאוד, והרגב אדמה שאתה זורק הוא קטן. אבל באופן אובייקטיבי יש משיכה הדדית. גם כדור הארץ נמשך אל רגב האדמה.
אז גם תראים פה לצאת לחדש, כמו שאתה אומר,
המערב לא משועבד להסברה מדעית זאת או אחרת. הוא משתמש בהסברה מדעית של זמנו, שהיא מספקת לו רעיון.
אפשר להתאים את זה גם למה
שעכשיו. אולי.
אתה יודע, שתי כוחות. זה מושך לכיוון שלו, זה מושך לכיוון שלו. בסופו של דבר זה
פעם. כן, אפשר גם את זה להגיד. רק שזה לא המושג של מקום הטבעי. ופה הוא משתמש בביטוי של מקום טבעי, שהוא מושג של הפיזיקה של אריסטו. כן.
בשביל
שלו
זה גם
ביטוי
לישראל.
בסופו של דבר, הוא מוכרח מהמציאות להכיר בזה שעם ישראל לא בטל. אגב, להבדיל, אלף אלפי הבדלות, אותו רשע בגרמניה, היטלר ימח שמו וזכרו תפו, אמר בהתחלה הרעיון הראשון שלו היה לזרוק את כל היהודים מאירופה ולשלוח אותם למדגסקר. כן, היה רעיון כזה. מה? זה ינק. זה אדיר. הוא גדול בערך כמו גרמניה. זאת אומרת שהוא חשב על הרעיון להיפטר מהאנומליה היהודית, עלי שדורקים אותם רחוק. משהו כזה. כן, משהו כזה. היה גוי אחד פיכטה, יוהן פיכטה, אבי הלאומיות הגרמנית החדשה, לפני 200 שנה. הוא אמר שהיהודים צריך או לשלוח אותם בחזרה אל המדבר אשר משם באו, או לחתוך לכולם את הראש ולשים ממקומו ראש אחר שבו לא יהיה שום רעיון יהודי. כן? מעניין, כלומר, זה שוב, תפיסה של האנומליה. מה? משהו כזה, כן, כן, זה בדיוק, זה מה שאומר המאמר, כן, בצורה קצת יותר בוטה, אבל זה אותו עיקרון, כן, מה אתה אומר?
הלאומיות היהודית קשורה באופן ישיר למדינה, לארץ.
כן.
הלאומיות של עם אחר, לא בהכרח קשורה לארץ, אבל לא בהכרח קשורה.
תביא דוגמאות, בבקשה.
הגירה או...
מה?
הגירה ממקום למקום.
מה, של אומה שלמה שמאגרת...
של אומה, של חלקים מאומה.
גם עם ישראל עשה אותו דבר. עם ישראל התקיים כאומה עוד לפני שהגיע לארץ. נכון?
וזה שיש, בוא נגיד, חדירה של מוסלמים לאירופה.
נכון.
הם לא בדיוק רוצים לחזור מחזר למקום
שהם... לא, לא. מה שקורה היום באירופה זה משהו אחר לגמרי. המוסלמים רוצים לכבוש את אירופה.
זה משהו שלישי באותו הסבר של האומה.
זה התפשטות. כן? זה התפשטות של האומה המוסלמית, לא ערבית שם, אבל המוסלמית. על, כן, על מרחב אחר. הרי הם לא גמרו את הכיבוש של העולם מבחינתם. הרי מה אמר להם מוחמד? שצריך לכבוש את העולם כולו. אז הם התחילו לפני 1,000+ שנים וממשיכים.
יש או שאתה מתבולל, או שאתה חוזר הביתה, או שאתה
כובש. כן, בסדר, זה אותו דבר. כי אתה, האסלאם אין לו ארץ. טוב. וזה שרמזו בחוכמתם בגיטין. בפרק המגרש. מה כתוב בפרק המגרש? וישקוד השם על הרעה, ויביאה עלינו, כי צדיק השם. אמר רב חסדא, דריש מרימר, משום דצדיק השם, וישקוד על הרעה. כן, מה, יש פה סתירה. וישקוד הכוונה שהוא יזדרז להביא את הרע. לשקוד הכוונה להזדרז, כמו שהשקדיה, עץ השקדים, הוא צומע, הוא פורח לפני כולם. זה פסוק. וישקוד השם על הרעה, ויביאה עלינו כי צדיק השם. אז על זה רב חסדא אומר בשם הדרשה של מרימר, יש פה תמיהה, משום דצדיק השם, וישקוד על הרעה, אלא צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל. שהגלה גלות צדקיה ועדיין גלות יחוניה קיימת. זאת אומרת, איך היה סדר הגלות כשהגיע נבוכנצר מלך בבל בימי יחוניה מלך יהודה? הוא הגלה את יחוניה ואיתו את ראשי העם, והוא שם במקומו של יחוניה את צדקיה. זאת אומרת, צדקיה המשיך למלוך על העם אבל בלי הראש. הראשים עברו לבבל כבר. אם כן, היו שתי גלויות. גלות יחוניה, ואחרי זה גלות צדקיה. כן? כשחרב המקדש, צדקיה היה המלך בירושלים. לא, זה מעניין, כי הרי מי המשיך להיות מלך יהודה באמת? יחוניה או צדקיה?
אם הוא ממלא מקום ראוי שואל, זה
נפל. לא מעניין, רגע.
אם אחד הוא ממלא מקום.
כן, אז אחד הוא ממלא מקום.
השני בכלל לא נפשע, זה נפל.
נכון, בעצם אין אף אחד, אבל אפשר לומר שהיה מלך ישראל היה בגלות, מלך יהודה היה בגלות. עכשיו מעניין, כשבסוף חרב המקדש ונהרג צדקיה, יחוניה עדיין היה חי. היה בבית הכלא. היה בבית הכלא בבבל, ואחרי כמה שנים, הבן של, של נבוכדנצר הוציא את יחוניה מהכלא ונתן לו מקום של כבוד בתוך הארמון שלו. זאת אומרת, ואחר כך מיחוניה המשיכה השושלת של בית דוד דרך זרובבל בן שאלתיאל וכו'. כן? ואחר כך רשות הגולה. זאת אומרת שיחוניה הוא באמת הממשיך. למרות שטכנית היה מישהו אחר שמילא את מקומו. צדקיה. עכשיו, הגמרא מסבירה שזה היה חסד שעשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, שתהיינה שתי גלויות. כי אם לא הייתה הגלות הזאת של הסנהדרין, אז כל המנהיגות הרוחנית של האומה הייתה נעלמת. כי בחורבן הרגו את כולם שם, לפחות לא ריחם. כאילו, הם יצאו מהמשחק, ישו בבל 11 שנה לפני גלות צדקיה, ואז מזה היה המשך ללימוד התורה, והמשך לישיבות וכו'. כן, חז"ל אומרים שנהר דעה, ישיבת נהר דעה, הוקמה על ידי יחוניה מלך יהודה. כן, מה אתה אומר? לא ממש הכל, אבל זה היה קשה, אחרי כן נשאר גדליה בן אחיקם, אגר גם שם כיסחו. מה? כן, נכון. כלומר, לא היה המשך לתורה, אם זה לא היה קורה. אז למזלנו קרה דבר כזה, שגלות יחוניה גלתה מקודם. גם, אגב, יחוניה המציא עוד משהו. הוא המציא את מוסד בית הכנסת. עד אז לא היו בית הכנסת. עד אז מישהו שהיה רוצה לעבוד את השם, היה או מקריב קורבן בבית המקדש, או מתפלל לפני השם ביחיד, כלומר לא הייתה תפילה ציבורית, לפחות לא ממוסדת, לא היה מקום לדבר הזה. ולפעמים גם היו, אבל זה הנביאים התנגדו, היו מקריבים בבמה פרטית. ובסופו של דבר, כיוון שחרב המקדש, יחוניה מלך יהודה, עוד לפני שבעצם שחרב המקדש, הקים מוסד בבבל, שבו היו מתאספים היהודים לקריאת התורה ולתפילה. קוראים לזה בית הכנסת. זה מסורת, מסורת יש בידינו שכך היה. הגמרא אומרת שבית הכנסת הראשון הוקם במקום הנקרא שף ויתיב. שף ויתיב, מה? שבו שורה שכינה בבבל, בזמן האמוראים עדיין לבית הכנסת הזה היה קיים. כן. למה? הסברנו.
כל יישוב, בין דתי, בין חילוני, יש לו בית אב, יש לו איזשהו מרכז שבו מתכנסים אנשים. יש להניח שגם בזמנה, באיזשהו מקום שמתכנסים אנשים, היו גם מועדים להתכנסות של אנשים.
בוודאי.
לבוא ולומר שבית כנסת נוסד לראשונה, רק אחרי כך וכך, נראה קצת משונה.
לא. אתה צודק שבוודאי כל יישוב בימי קדם היה לו מקום התכנסות. והיו התכנסויות. רק שהם לא היו בעלות אופי דתי. אלא באופי אדמיניסטרטיבי. או משפטי, זאת אומרת, בית המשפט, שער העיר. כן? אל שער מקומו. ועלתה השערה אל הזקנים. זאת אומרת שוודאי, האנשים היו יושבים, ראשי העם היו יושבים באיזשהו מקום. והיו דנים בענייני העיר. ומי שהיה לו, אם היה במקרה גם איזושהי צרה באה לציבור, היו מתכנסים שם כדי להתפלל אל השם. זה נכון. שזה היה ממוסד. שזה הפך להיות צורת העבודה הקבועה של היהודים, עבודת השם שלהם. לפני כן, הרי כשמישהו רצה לעבוד את השם, הוא היה פשוט עולה למקדש ומקריב קורבנות שלוש פעמים בשנה.
אז העזרה מה תקן בעצם? הוא תקן את התפילות
וכל
מה שזה?
העזרה סידר את התפילות, זה עוד סיפור. כנראה שבית הכנסת שימש בהתחלה לקריאת התורה בלבד. עכשיו, כיוון שאנשים אמרו, כיוון שבאנו לשמוע את קריאת התורה, בוא נתפלל. ככה זה התחיל. יכול להיות שבהתחלה זה רק בימי שני וחמישי, ככה משתמע, ממסכת מגילה. אנשים רוצים להתפלל. נאספנו לדבר חשוב, לשמוע את קריאת התורה. יחיד, או לא תמיד, לא באופן קבוע, לא הייתה תפילה קבועה. אבל כל שני וחמישי היו קוראים בתורה. אז אומרים, בוא, אם כבר התכנסנו, אנחנו קוראים בתורה, בוא נתפלל. האבות תקנו את האפשרות להיפגש עם השם בשחרית, להיפגש עם השם במנחה, להיפגש עם השם בערבית. זה הכוון. נכון. כלומר, הצינור היה קיים. אגב, לא היה צריך להסביר את זה, בגלל שאנשים חשו את המציאות הנשמתית שלהם, כיוון ששכינה הייתה שורה בעולם. ולכן באופן טבעי האדם היה מתפלל, כמו שהאדם באופן טבעי אוכל. זאת אומרת, אין לנו שום מצווה בתורה לאכול ארוחת צהריים. זה לא כתוב בשום מקום. אבל אם אנשים לא יאכלו, הם ימותו. בוודאי. אז זה כזה מובן מאליו שהתורה לא ראתה לנכון לצוות על כך. אז אותו דבר. אנשים הרגישו שאם הם לא יתפללו, הנשמה שלהם תתייבש. ולכן הם יתפללו. כן? אבל מאז שאנחנו הפסקנו לחוש את הנוכחות של נשמתנו, אז צריכים, איך אומרים? זה אינפוזיה. כן? אדם שלא רעב, אז מכריחים אותו לאכול. שמים לו אינפוזיה, כדי שלא ימות.
אבל כאן גם הצינור לא מצליחים.
אה?
לפעמים גם בתפילה לא מצליחים להיפגש עם המשפטים.
כן, אבל זה, אז זה נעשה בצורה, הייתי אומר, מינימלית שבמינימלית. כן? למשל, בבית הכנסת יש הרבה יהודים שמקיימים את המצווה לשמור על המסורת. כן? זה חלק במסורת. לא? זה לא ממש מצווה, זה משהו יותר ממצווה. זה מה ששומר על הזהות שלנו. כן, יש אפילו הלכה ביורה דעה, שיהודי שלא מגיע לבית הכנסת, לא מתאבלים עליו. נכון, זה לא מצוי. כלומר, אין דבר כזה יהודי שבחיים שלו לא מגיע לבית הכנסת. זאת אומרת, אם יש יהודי שמעולם לא מגיע לבית הכנסת, זה סימן שהוא כבר החליט להיות גוי. ולכן לא מתאבלים עליו. כן? משהו כזה. זה דבר מדהים, ההלכה הזאת, כי בימי בית ראשון לא היה לה בכלל מימוש. לא היה דבר כזה יהודי שלא הולך לבית הכנסת. כל היהודים לא היו הולכים לבית הכנסת. טוב, איפה אנחנו? אמר רב חסדא, דרש מר אמר, משום צדיק השם וישקוד על הרעה, אלא הצדקה עשה הקדוש ברוך הוא מישראל, שהגלה גלות צדקיה, ועדיין גלות יחוניה קיימת, דכתיב, החרש והמסגר אלף. חרש, מזה, בשעה שפותחין, נעשו הכל כחרשים. והמסגר, בשעה שסוגרין, אין פותחין. וחמה, אלף. כלומר, שמלך בבל הגלה אלף יהודים, שהיו תלמידי חכמים, שהם הם קובעים את ההלכה. כיוון שפתחו, כולם נעשו כחרשים, כיוון שסגרו, אין מי שפותח. כלומר, הם פוסקים את ההלכה. עולה אמר, שהקדים שני שנים, זאת אומרת, כשהם פותחים את הפה, אנשי הסנהדרין, החכמים, אז כולם נעשים כחרשים, זאת אומרת שהם לא, הם לא פותחים את הפה. כלומר, כיוון שהרב אמר, אף אחד לא, 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 לא מערער. זה הכוונה. חרש. לא, יש חרש ויש חרש. חרש זה אדם ש... זה נגר בעצם. זה אדם שעובד בעץ. אבל נעשים כחרשים, זה דרשה. דורשים את המילה חרש, כאילו כתוב חרש. חרש זה אדם שלא שומע וגם לא מדבר. מקבלים, זאת אומרת, הם לא מתווכחים איתם. לא, נעשים כחרשים. כתוב, נעשים כחרשים. כן? זה לא שהם נהיים חרשים. נעשים כמו חרשים. זאת אומרת שהם לא פותחים את הפה. כי החרש בימי קדם היה גם אילם, בדרך כלל. זה מסביר לך, כל אלה שם, החרש והמסגר אלף, זה אלה שיצאו לגלות עם יחוניה. זה משהו, זה פסוקים מפורשים בספר ירמיהו. כן, בבקשה.
כתוב, לעולם אדם יעזב עם קהילה.
לא הבנתי את השאלה.
ממש, צריך קצת לפתוח את הפה.
מי אמר שצריך לפתוח את הפה? לא הבנתי. אני אמרתי שצריך לפתוח את הפה? לא אמרתי.
אז לא
הבנת נכון. טוב, הלאה. מה? עולה אמר, עולה מסביר את הפסוק, וישקוד השם על הרע והביא אלינו, מסביר באופן קצת שונה, אמר שהקדים שני שנים אל ונושמתם. מה? שהקדוש ברוך הוא הקדים בשני שנים את ונושנתם. מה הכוונה? בפרשת ואת חנן כתוב, מה אתה רוצה? נכון. כתוב בפרשת ואת חנן, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ לבריאות וישחתם ועשיתם פסד ומונת קול ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך, כך עיסור במעשי ידיכם. כן, כלומר, משה רבנו אמר לנו, תדעו לכם, שברגע שיעבור הרבה זמן בארץ, ונושנתם בארץ, משון ישן, אתם תהיו רעים מאוד. אז מה יפה? העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אעבוד טוב ודון מהר מעל האדמה, אשר השם אלוהיך מביא אתכם את ה... אני מביא אתכם שמה לרשתה, לא תאריכון ימים עליה, כי שמת תשמדון, והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם בתל מעט מתים מספר, בגויים אשר ינהג השם אתכם שם. כן, כלומר, משה כבר אומר לנו לראש שתהיה גלות, בגלל שאנחנו נתנהג לא יפה. אבל זה יקרה אחרי שונשנתם בארץ. כמה זמן זה ונושנתם? ונושנתם זה בגימטריה 852. ונושנתם בגימטריה זה 852. כמה זמן ישבו אבותינו בארץ ישראל? מימי יהושע בן נון עד חורבן בית ראשון. 850 שנה. אז כמה חסר? שנתיים. מצוין. אם היינו נשארים עוד שנתיים בארץ, אז עם ישראל היה מדרדר למדרגה כזאת שלא הייתה לו כל תקנה, והיה קורה לנו מה שקרה לכנענים. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא בחסדו הרע? הקדים את הגלות בשנתיים. כדי שלא נגיע למצב הזה. זה מה שאומר כאן. עולה אמר שהקדים שני שנים אל ונושנתם. זאת אומרת, זה וישקוד השם על הרעה ויביאה אלינו. כי צדיק השם. הוא עושה איתנו צדקה. איזה צדקה הוא עשה? שהוא לא נתן לנו להידרדר עד כדי כך. כן, מה שאנחנו רואים את זה כרע. ברור. אמר רבי אחא בר יעקב.
מה? לא הייתה סבולה בחירה בעם ישראל?
זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא הקדים שנתיים, זה בגלל שאין לנו בחירה להפסיק להיות עם ישראל. מאחר ואין לנו בחירה לחדול מלהיות עמו של הקדוש ברוך הוא, לכן הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו להגיע למצב שיהיה לא היה ממנו חזר. זה המשמעות של הסגולה.
זאת אומרת, זה לא שאם היינו מגיעים לזה, זה היה קורה.
פשוט זה לא היה קורה. זאת אומרת, הסגולה זה דבר שיש לו ביטוי ממשי, זה לא סתם איזה פרזה תיאורטית, זה משהו במציאות. אמר רבי אחא בר יעקב, שמע מינה, מזה אתה למד, מהרה, זה הקדוש ברוך הוא, כמו כשהקדוש ברוך הוא אומר מהרה, כן? תובדון מהר, מה זה מהר? 852 הוויין, זאת אומרת זה יוצא 852 שנה, זה נקרא מהר, אצל הקדוש ברוך הוא. בסדר? הוא מדייק, כי ונושנתם, כתוב בתורה, ונושנתם בארץ, אבות תובדון מהר. אז מה זה מהרה של הקדוש ברוך הוא? 852. בסדר? כן, בבקשה.
באותו זמן היה ידוע לאנשים את המשמעות של המילה, וכן למה הם לא רצו לתקן את עצמם?
מן הסתם שלא ידעו. ייתכן מאוד שבחוגים פנימיים, אצל הנביאים, כן ידעו את זה. אבל זה לא היה דבר שכולם למדו אותו. וביאור עניין זה. עד כאן דברי הגמרא, כן? עכשיו המהר"ל מפרש. וביאור עניין זה כמו שפירשנו בחיבור גור אריה בפרשת ואת חנה. מה זה חיבור גור אריה? ספר שלו על רש"י על התורה. על רש"י על התורה. הוא מפרש את רש"י. כן? ושם הוא בכלל מתמודד עם הפירוש של הראם. רבי אליהו מזרחי. יש פירוש גדול על רש"י, שנקרא פירוש הראם או פירוש המזרחי, ורבנו אליהו מזרחי. לפעמים הוא מסכים איתו, לפעמים הוא אומר הפוך ממנו. כלומר, נקודת המוצא של המהר"ל זה פירוש הראם. זאת אומרת, כדי להבין את הגור אריה, צריך לקרוא את הראם, ואז תמיד מה המהר"ל רוצה. בסדר?
זה לא על רש"י.
לא, זה על רש"י.
הראם על רש"י?
לא, לאו דווקא. הוא לא לוקח באופן עקבי את הראם. אבל פעמים רבות אתה רואה שבהבנת רש"י הוא מתייחס להבנה של הראה.
כמו שתוספות על רש"י?
למשל, אבל תוספות זה פירוש הגמרא, לא פירוש לרש"י. אז הוא בעניין זה כמו שפירשנו בחיבור גור אריה בפרשת ואת חנה. שאם עמדו ישראל בארץ ישראל כמניין ונושנתם, שוב לא היה מקום מיוחד להם. וכאשר גלו מן הארץ היו חס ושלום נאבדים. כי היו כמו דבר שאין לו מקום מיוחד והוא נאבד מיד. שימו לב איך המהר"ל מהפך את התפיסה. עד עכשיו חשבנו שבנושנתם, הכוונה אם נידרדר הרבה. אומר המהר"ל, לא. אם היינו בארץ 852 שנה, אז היינו ממצים עד הסוף את השייכות שלנו לארץ. כי מה זה למצות עד הסוף? זה להיות ישן.
אין צורך לחזור.
אין צורך לחזור. כלומר, אתה מיצית. לשבת בארץ ישראל זה לשבת 852 שנה. מצית את זה, מה?
מצית יבוא המשיח?
לא, לאו דווקא. כלומר, אם אתה מצית כראוי, אז בא המשיח. אם לא, אז בסדר, הבנו שאתה כבר לא בסדר, גמרת את ההיסטוריה שלך בעצם. כלומר, יש עמים שנעלמים מההיסטוריה. לא, נגמרת ההיסטוריה של אותו עם. יש עמים שהיו קיימים במקדם, והיו עמים לא קיימים, נכון? יש עמים שנעלמו? בסדר. זאת אומרת שהם גמרו את התפקיד ההיסטורי שלהם. הם עשו משהו בהיסטוריה, זה נגמר. עכשיו, מהו הזמן שבו אנחנו יכולים לממש את עצמנו בארץ, באופן כזה שבעצם היינו גומרים את ההיסטוריה שלנו? זה 852 שנה. כיוון שחסרות לנו שנתיים, אז אנחנו חוזרים לארץ.
לעוד מלא זמן.
לעוד מלא זמן, כן, זאת אומרת, יש לי טעם של עוד.
זה לא מקביל.
לא, ודאי שזה מקביל, כי ברגע שלא הספקתי את השנתיים שלי, אז זה יצר אצלי עוד צורך נוסף. ולכן כשאני חוזר לארץ, אני חוזר לעוד הרבה זמן. מה שאין כן, אם הייתי גומר, אז הייתי כמו אחד מהעמים העתיקים שהיו באותם הימים, הכנענים, הפניקים, המואבים, האמונים, הארמים, כל אלה שהיום הם לא קיימים. כי הם היו שייכים, אפשר לומר, לעידן ההיסטוריה ההוא, וזה נגמר. כן. אז זה מה שהוא אומר גם פה. כן? וביור עניין זה, כמו שפירשנו בחיבור גורי פרשת וחנן, שאם עמדו ישראל בארץ ישראל כמניין ונשנתם, שוב לא היה מקום מיוחד להם. וכאשר גלו מן הארץ, היו חס ושלום די עבדים. כי היו כמו דבר שאין לו מקום מיוחד, והוא נעבד מיד. אבל עתה, שיקדים שתי שנים קודם ונושנתם, אף אם היו גולים ממנו והם בארץ אחרת, לא שר מקום זה מאיתם, שהרי לא נגמר ישיבתם מה שראו להיות בארץ שהוא מקומם. ואם כן, כלומר זה יוצר זיקה, קוראים לזה. ואם כן, הם כמו האדם שיצא ממקומו, והוא בארץ אחרת, שעדיין שם מהמקום הראשון עליו. ואף כאשר גלו מן הארץ, עדיין ארצם מקום להם. כן, זה בדיוק זה. השנתיים זה מבטא את זה ש... תשמע, לא גמרנו את כל הקשר עם הארץ הזאת. זה כמו קשר של אהבה בין בני זוג.
כאילו נשאר קשר מעט.
כן, אבל הקשר המעט הזה הוא הולך וצובר תאוצה. זאת אומרת, זה כמו שנגיד אדם לא קיבל את סיפוקו בכל דבר שהוא, אז זה יוצר אצלו תסכול כזה שהולך ומתאדר, הולך ומתחזק אצלו. ומה ש... כן, כן.
בצד שני, לבואה את 852,
כן.
זה אחרי שמבצעים את השנתם הנוספות כשחוזרים, נגמר סוללה.
לא, לא, זה מה שאני הסברתי. זה מה שאני הסברתי. שברגע שאדם יש לו תסכול מזה שהוא לא מילא את מה שהוא צריך למלא, אז הצורך שלו גדל יותר. כן? הוא רוצה לבנות הכל מההתחלה. כן? לא קיבלתי את ה-852, יאללה, מתחיל עוד פעם. הכל. זה מסדר? שמה? מה קושי? לא הבנתי את הבעיה.
הבנתי שנטיית
האבות,
שזה
הארץ
שלנו לתמיד.
נכון, ודאי. אתה צודק. מה שאנחנו מדברים כאן זה לא מצד ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, שהיא באמת הבטחה נצחית, אלא אנחנו מדברים מצד הקשר הטבעי, מצד הטבע של הארץ הזאת והשייכות הטבעית של הארץ הזאת אלינו. מצד הטבע, לא מצד הקדוש ברוך הוא. מצד הטבע זה 852. זה כמו שלמשל יש ברית אבות וזכות אבות. הגמרא אומרת זכות אבות תמה, נגמרה. אבל ברית אבות לא תמה. כי זכות אבות זה מכוח האבות, ברית אבות זה מכוח הקדוש ברוך הוא. אז יש בכל זאת איזשהו הפרש. כלומר, אם אתה לוקח את עם ישראל, כמו שההיסטוריונים אוהבים לעשות, כן? לראות את עם ישראל בתור אחד מהעמים העתיקים של המזרח התיכון, של פעם. אז אנחנו איזה מין מוצג ארכיאולוגי. ברגע שהעולם מתפתח, נהיה מודרני, אין מקום לאומה הזאת. כן? זה בעצם הייתה מחשבה ההלניסטית, שרצה לבטל את כל העמים העתיקים של מקדם. ויש בזה משהו נכון. זאת אומרת, אם אתה לוקח את הנתונים הטבעיים של עם ישראל, נגיד התרבות שלנו, הארץ ישראלית, היא זקוקה ל-852 שנה כדי לבוא לידי ביטוי. מובן? היא לא באה לידי ביטוי, כי חסרו לנו שנתיים.
מה זה המספר הזה? חוץ מזה שזה
גמר. מה זה המספר הזה?
852,
זה מהרה של הקדוש ברוך הוא.
כן, אבל מה זה?
אני לא יודע.
מה
אני לא יודע.
סתם מצד הגימטריה?
אתה שאלת וגם קיבלת תשובה פעמיים. אתה שואל לו פעם שלישית? אני אתן לך תשובה פעם שלישית, אני לא יודע. בסדר? זה לא אומר שאי אפשר לברר את זה, מן הסתם שיש משמעות לדבר הזה. כדאי לראות למשל, נצטר לעצמי שהבן יהוידע, יש לו הסבר. על ההגדה הזאת, במסרת גיטין. יש להניח ש... כלומר, זה מתאים לו, אני אומר את זה מסברה. כלומר, הספר הראשון שהייתי הולך לבדוק זה שם. לא בטוח שהוא מפרש, אבל יש לי גדע. כן, בעל הבן ישחן. כן. ומה שאמר הכתוב, ונושנתם בארץ, ואין ראוי שיהיה ביטול אל דברי השם יתברך. כן, אז זה בעיה. הרי הקדוש ברוך הוא יבטיח לנו, ונושנתם. זאת אומרת, זה כי גם זה הבטחה. שיהיה לנו 852 שנה, אז למה זה יתבטל? הקדוש ברוך הוא אמר, מה? הקדוש ברוך הוא מבטל דבריו? ועוד למה הקדים דווקא שתי שנים, לא פחות ולא יותר? היה יכול להקדים בשנה, או בחמש שנים. כלומר, למה שתי שנים דווקא? כי דבר זה, מפני כי שתי שנים הם כמו גבול, וסוף של זמן של ונושנתם. והגבול בכל דבר נבדל מן הדבר עצמו. ואינו בחוזקו ובתוקפו בגבול כאשר הוא בעיקר, ולפיכך, כאשר הגיע אל הגבול ואין הישיבה בכוחה, אז גלו. וכתב ונושנתם בארץ, זה משמע שיהיו שם כמניין ונושנתם. מאחר ששתי שנים אלו נחשבים גבול של ונושנתם, דבר שהוא גבול בטל אצל הדבר עצמו, ולפיכך בטלו אלו שתי שנים אצל העיקר, אצל עיקר הישיבה כאשר ישבו שם ונושנתם. ונושנתם שנים, כי הגבול נמשך אחר גבול הדבר, וטעם כי שתי שנים הם גבול, מפני כי מספר שלוש שנים הם חשובים ביותר. כמו שתמצא כי חזקת הבתים שלוש שנים. שלוש זה משהו חזקה, זה משהו גדול, שלוש שנים. לכך מספר שלוש אינם גבול, רק מספר שתי שנים, שאינם נחשבים בעצמם עניין חזקה, הם נחשבים גבול. וכיוון שגלו שתי שנים קודם ונושנתם ולא היו שם, כל מה שראו שיהיה שם עדיין, שמארץ עליהם אף בגלותם ממנו, בגלותם ממנה. ולכך אין מקוים בהם ועבדתם מהרה. אבל אם חס ושלום ישבו שם כל זמן שלהם, שוב לא נקרא ארץ ישראל מקום שלהם, כמו הקדוש ברוך הוא אומר, אני נתתי לכם כל מה שהייתם צריכים. והיה חס ושלום מקוים בהם ועבדתם מהרה, ומעתה תוכל לדעת, כי בלתי טבעי הוא הגלות, לעמוד האומה היחידה שלא במקומה המסודר לו, ואם יש שינוי בסדר המציאות, הוא לפי שעה בלבד, ולבסוף יחזור אל סדר שלו. וזה כמו כל אדם שיוצא ממקומו שהוא מסודר לו, ולבסוף יחזור למקומו המסודר, ואין זה נחשב שינוי גמור. כיוון שבסוף יחזור אל סדר שלו. ולכך גלו שני שנים קודם ונושנתם, כדי שישר עליהם שם מקומם שגלו ממנו. ואף אם אינם במקומם, נחשב זה מקום שלהם. כיוון שלא ישבו שם, כל אשר היה ראוי להם שישבו שם. אבל שיהיו בארץ אחרת ולא יחזרו כלל למקומם, דבר זה אי אפשר כלל. שאם כן, מסולקים הם לגמרי ממקומם ובארץ אחרת. ואין לך שינוי הסדר יותר מזה. טוב? עד כאן.